אתן מאזינות לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, כאן גיל מרקוביץ' ואתן מאזינות ומאזינים למהומת הסטארט-אפ. זו סדרת תוכניות בנושא יזמות. היא מספקת כלים להפיכת רעיון מוצלח למוצר או לשירות יעיל ורווחי בשוק. באולפן ביחד איתי יערה כהן, מנהלת מחירות ופיתוח עסקי בחטיבת הסולושנס של אקספריז ישראל.
שלום.
ואלינה שקולניקוב, מנהלת תחום יזמות אימפקט בקרן אדמונד דה רוטשילד.
אהלן.
אני גיל מרקוביץ', אם לא אמרתי, אמרתי את זה אבל, אז למה אני צריכה להגיד שוב? בפרק הרביעי של העונה השלישית שלנו, אנחנו נדבר על אחד הרגעים הכי חשובים, שאני חושבת שכולם מכירים את הרגע הזה, אם לא בעשייה אשכרה, אז לפחות בכותרת שלו או בשם שלו, ולא תמיד הם מכניסים אותו בשלב הנכון בתוך העבודה ובעשייה, וזה השלב של שיווק ופרזנטציה. בעצם הגיע הזמן להפיץ את הבשורה של המוצר או של השירות שלנו החוצה, הלאה מאיתנו, עכשיו כשזה כבר, בוא נגיד, לא מוגמר, אבל בשלבים...
אפשר להתחיל למכור אותו.
כן.
או אפשר להתחיל לעשות איזושהי פעילות עסקית סביבו.
נכון.
או מיתוגית.
נגיד מראש, שאנחנו הולכות להציג איזשהו מודל או איזשהם... קטעי מידע מאוד מאוד בסיסיים, מאוד ראשוניים על עולם השיווק, משום ששיווק זאת פעולה סופר לא פשוטה, מתמשכת, והיא אשכרה מקצוע. אז אנחנו נציג איזשהו בייסליין, את הבסיס שצריך לדעת כל יזמת ויזם על המוצר או על השירות שלו, ואם באיזשהו שלב תגדלו ותמשיכו, אז עדיף לקחת אדם שזאת המומחיות שלו. אנחנו נצטרך להתחיל מההגדרה, כי זה עוזר לנו הרבה פעמים לדעת לשמה התכנסנו, אבל קשה למצוא הגדרה אחת לשיווק, זה לא ממש פשוט, הרבה אנשי ונשות שיווק לא יסכימו עם הגדרה אחת, קשה לכנס את כולם. אני אגיד איזשהו משפט שהוא מאוד כללי ואבסטרקטי, ואז אתם תיקחו את זה משם לכל מיני הגדרות אפשריות אופציונליות בשוק. אז בעצם כשאנחנו חושבות על שיווק, אנחנו ננסה לחשוב על המסר שהארגון מוציא החוצה, ובעזרת המסר הזה הוא רותם והוא מגייס את מי ששומע את המסר. אנחנו תכף נראה מי זה מי ששומע, אבל הדבר הראשון שצריך לקפוץ לכם כאן, זה קהל היעד. עכשיו, בואו תסבכו לי את ההגדרה הזאת האבסטרקטית.
אולי, אז הבייסליין שאת הצגת פה כרגע לגבי המסר שיוצא, ונמען שמקבל את המסר הזה, מאוד מתחבר לנו לפיץ', אנחנו דיברנו על זה בפרק שמתייחס.
כן,
מתייחס לפיץ', אז אנחנו קלירלי מבינות שיש פה... איזשהו מסר שעובר לקהל יעד מסוים, ואנחנו צריכות להגדיר אותו. הגדרה אחת אומרת ששיווק היא כל הפעילויות וכל התהליכים של ארגון ליצירת הצעת הערך ותקשורת ללקוחות הארגון, לשותפיו ולחברה בכללותה. זאת אומרת, זה מתייחס לכל התהליכים שהארגון עושה ברמת הצעת הערך, ברמת המוצר / שירות, ואיך הוא מתקשר את זה החוצה?
כן, אני צריכה שידעו על הצעת הערך הזאת.
נכון, אבל כאן ההגדרה מדברת על כל בעלי העניין. כן. כל מחזיקי העניין בחברה, בארגון שלי, הם מבחינתי גופים שאני עושה, אובייקטים שמולם אני עושה
מדבררת,
שיווק.
מדבררת נגיד.
כן. בדיוק.
ולכן זה לא רק החוצה, זה גם החוצה וגם פנימה. אבל ההסתכלות היא תמיד אותה הסתכלות כמו שיש לנו בקנבס. קהל יעד, הצעת ערך. כאן פשוט אנחנו לוקחים את זה, אם אתם זוכרים את הדרך שבה על קנבס בנוי, אז אפילו בקנבס פיזית כתוב לנו בין קהל יעד והצעת ערך, את ערוצי ההפצה ואת ההתייחסות לקשרי לקוחות. ובעצם העולם הזה, ארבעת הקוביות האלה בקנבס, בביזנס מודל קנבס, שדיברנו עליו רבות וארוכות, ואם אין לכם מושג על מה אני מדברת, אנא חזרו ענות אחורה, אז שם זה ממש תוחם לנו את רביעיית המלבנים שמתארת לנו שיווק מהו.
כן, נכון. הגדרה נוספת, אנשי השיווק לוקחים אותנו בעצם לעולמות העסקיים של מה שקורה. זאת אומרת שכל פעולה עסקית שארגון מסוים עושה, או שקשורה בפעילות עסקית, היא בעצם שיווק. כל פעולה, כל מסר שיוצא מהארגון החוצה או פנימה, שבסופו של דבר מתורגם לכסף, לפעילות העסקית של הארגון,
זה שיווק?
זה שיווק.
אז זה בעיקר מתייחס לחלק העסקי או הכספי או הכלכלי נגיד.
כן.
זאת אומרת, זה חייב להיות מסר שיש בו טרנזקציה.
שבסוף, בדיוק, שבסוף מתורגם לקנייה. בדיוק, לקנייה של לקוח, למחירה של הארגון, להשקעה, איזושהי פעולה שמניבה הכנסות לארגון. הגדרה שלישית שיחסית רווחת, זה ששיווק היא בעצם הגדרה לפעילות העסקית המחברת בין הגוף העסקי ובין קהל היד בצורה איכותית.
זה הגשר. אני עוד לא יודעת אם אני אמכור אחרי הגשר הזה, אני לא יודעת אם אני אשיג ממנו קשרים, אני לא יודעת מה בדיוק יקרה,
נכון.
אבל כל פעולה שהצליחה להביא אותי לקהל יעד מסוים, לא חשוב, משקיע על לקוחות, העיקר שזה הפעולה שנעשתה, והגשר נכון. הזה הוא השיווק.
נכון, ואם מעניין. אנחנו ניקח את מה שאלינה אמרה קודם, על ארבע הרובריקות השונות מהקנבס, בעצם אתם תראו שכל אחת מההגדרות איכשהו קשורה בארבעת הסיגמנטים האלה.
Mm-hmm.
כאילו אי אפשר לבצע את מה שההגדרה אומרת, בלי לקחת בחשבון את ארבעת הסיגמנטים שהזכרנו קודם.
ומה הליבה?
הצעת ערך וקהל יעד.
קהל יעד תמיד יהיה הליבה, ממש. וקהל יעד כמובן ממנו נגזרת הצעת הערך. אז צריך לשים לב שלא חשוב באיזו הגדרה אתן בוחרות, בסופו של דבר, אם ההגדרה הזאת לא, במרכזה לא נמצא קהל היעד, בעיה, נורה אדומה.
נכון.
קהל היעד, כמו שאמרנו, יכול להיות קהל יעד פנימי, יכול להיות קהל יעד חיצוני, אבל גם נקודת האינטראקציה איתו יכולה להיות לפני, תוך כדי ואחרי. כלומר, חלק מההגדרות שמנינו יותר ממוקדות על הסוף. או המחירה עצמה, או בעצם ה...
או מה שמוביל למחירה.
או מה שמוביל למחירה.
כן.
החלוקה הנכונה היא לשלושה חלקים. החלוקה הנכונה זה עם פיירט מטריקס, ויש לזה עוד הרבה מאוד תתי קטגוריות, אבל בואו נלך על שלושה חלקים עיקריים נקרא לזה, לפני, תוך כדי ואחרי, לפני מהלך השיווק לקראת המחירה, תוך כדי המהלך שבו אני מוכרת וממשיכה לתקשר במסגרת המחירה מול הלקוחות שלי את מהלך המוצר שלי, ואחרי, כי אני רוצה בעצם לוודא שתהליך השיווק עבר בהצלחה, המחירה עברה בהצלחה, ואחרי זה יש את
ההצלחה, הכי 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 מוצלחת בראש הפירמידה, זה בעצם כשהלקוח שלי סוג של מצטרף למערך השיווק, הופך לשגריר.
הופך לשגריר, נכון. או שקנייה חוזרת, רכישה חוזרת, אפסיילים שהם קונים מוצרים ושירותים אחרים, אבל באמת העולמות של customer success, מה שפעם היה נקרא שימור לקוחות, היום כבר נקרא customer success, גם השינוי הטרמינולוגי הזה בהצלחה מסביב ללקוח, היא מאוד מאוד חשובה לנו.
וכל עולם כזה הוא עולם ומלואו, מה שנקרא, כי גם שיווק לפני מכירה, וגם מערך קשרי הלקוחות, וגם אחרי זה ה-customer success, השימור לקוחות, או אין לי מילה טובה יותר בעברית, וגם השיווק הפנימי, וגם השיווק החיצוני, וכל הקטגוריות האלה, יש להם תתי קטגוריות ותתי קטגוריות, ולכן אני מאוד מאוד חוזרת להמלצה של גיל, למרות שאנחנו כן ניתן היום קצת
בשר
כלים,
עוד מעט, כן.
למה המשמעות של שיווק, לעבוד עם אנשי מקצוע בתחום
כן,
הזה.
כן, ברור, ברור. תמהיל השיווק הבסיסי הזה יוביל לדיוק בפנייה שלנו לקהל היעד. אז שוב, לא חשוב במה תבחרו, התמהיל שתבחרו לשיווק יוביל אתכם להיות הכי מדויקים למי? לליבה. קהל היעד.
בדיוק. קהל היעד הוא בעצם נקודת המוצא שלנו. זאת אומרת שכל פעם שאנחנו נחליף את קהל היעד, אנחנו נתרגל את זה בהמשך הפרק, אבל אתם תראו שאנחנו בעצם נשתמש באותו מוצר.
כן.
כל פעם נחליף את קהל היד, ואתם תראו איך כל האלמנטים במה שבונה תמיל שיווקי, משתנים.
הערכים של המוצר שאנחנו נבחר להדגיש, השתנו
בדיוק.
בהתאם לקהל היד. מצוין. יש איזשהו בסיס כזה שמקובל לחשוב עליו מסורתית בשיווק, הבסיס הזה נקרא ארבעת הפיז, פיז, האות פי באנגלית, אז ארבע כאלה, מדובר בפרייס, מחיר, product, מוצר, promotion, קידום, ו-place, מקום. בואו נדבר על כל P בנפרד, ונראה מה היא אומרת.
אז מוצר הוא בעצם באמת נקודת הבסיס. אם אנחנו תמיד מסתכלים מסביב לקהל היעד, אז אנחנו שואלים את עצמנו מהו אותו מוצר שאנחנו מציעים עבור קהל היעד שאותו זיהינו.
כן, במילים אחרות, value proposition.
הצעת הערך שלנו עליה, אנחנו מבססים את המוצר, והמוצר יכול להיות מופשט או מוחשי, סרוויס או פרודקט, שירות או מוצר, אבל אנחנו צריכים להבין בתוך מסגרת המוצר הזאת את האלמנטים מסביבו. דיברנו על סקירה סביבתית. למה חשובה לנו סקירה סביבתית בשלבים יותר מוקדמים? כי אנחנו רוצים בשלב המוצר וההצעה השיווקית עבור הלקוח במסגרת, מתן אותו מוצר להבין מה המתחרים שלנו מציעים, איך המתחרים שלנו משווקים, מה קורה אצל המתחרים, האם אנחנו זולים יותר, האם אנחנו מתחרים במוצר טוב יותר, האם אנחנו מתחרים במוצר מדויק יותר, מהם האלמנטים שמייחדים את המוצר שלנו משלל המוצרים האחרים בשוק, עבור הקהל יעד אותו הגדרנו עבורנו.
אז זה מעניין מה שאת אומרת, כי אם בעונה הראשונה בכלל לא התעסקנו במוצר, אלא התעסקנו רק במהי הצעת הערך שלנו שתהיה מוכתבת מקהל היעד, בעונה השנייה אמרנו, אוקיי, עכשיו בואו נראה את המוצר ונעצב אותו, נגבש אותו גם לפי מה שלמדנו, וגם לפי ההדהוד עם השוק, שהתחלנו לעשות את זה בעונה השנייה. עכשיו אנחנו אומרות, בואו ניקח את כל הדברים ביחד, המוצר שלנו כבר צריך להכיל את זה, ועכשיו את אומרת, עכשיו אני אדע מה אני מציעה לקהל היעד שלי שאחרים לא מציעים לו, או לא מציעים לו טוב מספיק.
וגם אני מזכירה לכם, אם עשיתם סקירה סביבתית כמו שצריך, אז אתם גם יודעים לא רק איך אתם מתחרים ברמת המוצר מול המוצרים האחרים בשוק, אלא אתם גם כבר יודעים את אסטרטגיית השיווק של המוצרים שמוצאים לקהל היעד שלכם.
כן, יפה. כל מיני החלטות צריך לקבל בהקשר הזה של, של בניית המוצר או של הגדרת השיווק בהקשר של המוצר, אז למשל את השם שלו, גם מדבר על מיתוג בהמשך, ואתם תראו נכון. שזה קשור, על אריזה, זה החלק האהוב עליי, עיצוב.
נכון, הייתה לנו פעם סדנה בפרזנטנס, היא נקראה Rapid Prototyping, נכון. כאילו היה צריך לבנות מוצר במהירות, ובעצם המשימה הייתה בכלל לבנות את האריזה של המוצר.
רק את האריזה.
רק נכון. את האריזה.
והיו מלא 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 פיצ'פקס מגניבים.
כן, מלא בריסטולים וסול ופומפונים וטושים.
תדעו לכם שזה ממש משימה מרתקת, כי היא מוציאה מכם את מה שאתן חושבות שהוא האסנס של המוצר, או להפך. אתם מייצרים משהו מאוד מאוד זוהר, מגניב, נצנצים, בלה בלה בלה, שאולי הילד של השכן היה נמשך אליו, אבל האם קהל היד שלכם היה נמשך אליו? מה האריזה מוסרת החוצה? והתרגיל הזה ממש מראה את הנטייה שלנו להימשך לפעמים לטפל, ולא לדבוק במה שאנחנו כבר יודעות, שהוא האסנס, הוא הליבה, הוא הדבר החשוב ביותר במוצר שלנו.
בעיקר כשאנחנו חושבות על מוצר, חשוב כמובן שנחשוב על בידול. זה באמת מה שמוביל את המהלך שלנו של חשיבה על קו מוצרי, בהקשר השיווקי כמובן, מה מבדל אותנו ואת המוצר שלנו, מכל מה שקורה בשוק, ותמיד אנחנו חוזרים לאותה נקודת התייחסות, מול קהל היעד ומול מה שקורה בשוק.
בידול אפשר עוד יחסית להשיג בצורה יחסית מהירה, מיצוב זה כבר משהו שקשור בדעת קהל, מיצוב זה בעצם איך העולם
תופס
את המוצר שלי. אם נגיד עכשיו ניקח למשל את המותג קוקה קולה, אז מעבר לזה שהערך של המותג זה טעם החיים, מה הציבור? איך הציבור תופס את המותג קוקה קולה? מה הציבור חושב
וזה
עליו?
וזה מיצוב?
זה מיצוב. המיצוב, הציבור לא חושב על קוקה קולה שהיא טעם החיים.
תלוי איזה ציבור תשאלי.
כן, אבל כאילו כשאת תשאלי מישהו, מה זה קוקה קולה?
אבל זה מעניין בעצם, היא אומרת יערה, איך הוא מתרגם את המסר שלך. עכשיו, את צריכה לחשוב על איך הוא מתרגם את המסר שלך, כי את לא תקריא
זה לא
לזה.
רק ברמת המסר, אבל זה לא רק, כאילו, לא, זה נבנה ממסרים.
החוויה, זהו. החוויה.
זה נבנה על מסרים, מן הסתם, שאנחנו מתקשרים החוצה, אבל בסופו של דבר, כשאת תשאלים מישהו מה זה קוקה קולה, כאילו, מה את חושב על קוקה קולה? הוא לא יגיד לך, זה טעם החיים.
אני חושבת שזה מאוד תלוי מכל היד שאת
שואלת. אולי הוא יגיד לך, קולה בבקבוק זכוכית, אין כאילו דברים כאלה. בסדר? מישהו שותה קולה. או במבה בשקית צהובה, במבה צהובה היא לא כמו במבה עם התינוק. בסדר? שברור לכולם שזו אותה במבה, אבל היא עדיין יש לה כאילו טעם אחר. התפיסה היא שקוקה קולה זה כאילו הקולה הכי טעימה, וזה רק בארץ, כן? אם את תלכי לארצות הברית.
כן, יש מקומות שפפסי זה הדבר.
פפסי או ארסי קולה הם נחשבים מותג הרבה יותר חזק, ברמת תפיסת דעת קהל, מה הציבור חושב על המותג.
מעניין, אז מיצוב, נכון, ואפשר אולי להגיד בהקשר הזה, שמה שאלינה אמרה בידול, יכול להיות שהוא צריך לבוא ראשון בהחלטות שאנחנו חושבות, כשאנחנו חושבות על המוצר, ואחר כך באמת יבואו התשובות
נכון,
לשאלות נוספות.
נכון, כי על בסיסו נוספות, באמת,
כן,
נכון.
הבסיס זה בידול, ואז אחר כך מיצוב, אריזה, שם, לא לא לא. נעבור לפי השנייה, בעברית זה מחיר, price.
המחיר של המוצר הוא בעצם כמות הכסף שהלקוח משלם כדי להשיג את המוצר הזה.
כדי
בעצם.
ליהנות ממנו, לממש אותו, לקחת לעצמו את הצעת הערך, שהוא כנראה צריך אם עשינו עבודה
נכון,
מספיק טובה.
נכון, אני לא הייתי אומרת שתמיד זה כרוך בענה.
נכון,
אם אנחנו מדברות על כאבים, אז הרבה פעמים מאוד כואב להוציא את הכסף, תלוי מה המוצר ותלוי למה הוא משמש, אבל מה שחשוב לומר בהקשר השיווקי, זה ש... להתאמת המחיר למוצר, יש בעצם השפעה על מערך השיווק כולו, על האסטרטגיה השיווקית שלנו, גם על הביקוש והמחירות של המוצר בסופו של דבר, נכון? הפרייס פוינט, המחיר שאנחנו קובעים למוצר, יש לו גם משמעות ברמת הסקירה הסביבתית, כי אם למוצר מסוים, למשל, עכשיו אנחנו נקנה לגו. לשוק המשחקים, ובפרט הלגו, משחקי הרכבה, יש מחיר מסוים. ברור שיש תנועה מסוימת, שיש טווח מחירים מסוים, שהוא נע בין, אני לא יודעת מה, כי הפעם האחרונה שקניתי לגו, זה לפני 6,000 שנה, וגם ההורים שלי קנו אותו, אבל בעצם לגו יש לו, יש איזשהו טווח מחירים, ואם אנחנו נחרוג מאוד מטווח המחירים הזה, אנחנו...
לא נהיה במשחק.
כנראה שלא יקנו אותנו, או שיקנו אותנו מעט מאוד אנשים בהרבה מאוד כסף.
אלא אם חלק מהמהלך הבידולי האסטרטגי שלנו.
נכון, זה רולס רויס. זה רולס רויס.
בדיוק. יש הרבה מאוד מותגים שהמהלך שלהם זה להגיד, אני הכי יקר, כי הרבה פעמים ההטייה הקוגניטיבית שלנו זה הכי יקר והכי טוב. אני מוכר. או הכי יקר זה מה שאני הכי רוצה.
למעט.
בדיוק.
נכון. השאלה הנשאלת היא, האם לעשות את זה הלגו?
אולי לגו מזהב, עם יעלומים משובצים.
אני בטוחה, אני בטוחה שללגו יש כזה.
בליינד.
בטוחה.
עכשיו, המחיר לא נקבע סתם מאיזו שליפה מהשרוול, אז אמרנו כבר שיש לו איזשהו הידוד מהשוק.
נכון, גם השפעות של השוק. זאת אומרת שגם כשאנחנו מתייחסות על, ברגע חוזרת לנקודה של היוקרה, גם כשאנחנו מוכרות לגו בממש ממש ממש יקר, זה עדיין בהתייחס למחירי השוק של לגו.
וגם זה צריך להיגזר מהלקוח. עד כמה הצעת הערך הזאת חשובה לו, חסרה לו, עד כמה היא משמעותית, איזה סוג של השלוחות היא מייצרת אצלו בחיים.
נכון.
מה הוא מוכן לשלם על הדבר הזה. ואחד נכון. הדברים שרצינו ללמוד כבר בעונה הראשונה, אבל זה כמובן מתעדכן ככל שאנחנו מתקדמות בתהליך, זה כמה הוא באמת יהיה מוכן לשלם.
נכון. ואז המחיר הוא בעצם משליך על כל המסביב שלנו. כי בסופו של דבר, ההכנסות מהמוצר או השירות שאנחנו מוכרים, מתכתב עם מסמך שדיברנו עליו בפרק הקודם, שנקרא תחזית פיננסית, ויש יום שהתחזית היא כבר לא תחזית, כן? כאילו אנחנו כבר מוכרים, יש כבר פעילות כן. עסקית, ובעצם מתוך המחירות שלנו נגזרות הוצאות, שאנחנו מוציאים בשוטף.
ויש גם הוצאות קודמות, שצריך נכון. להביא אותן בחשבון גם, אני יודעת שיהיו הוצאות קבועות, או הוצאות קודמות, שאיתן התחלתי את התהליך, ואני חייבת להביא אותן בחשבון, כשאני מתמחרת.
נכון, אז שאלות שאנחנו בעצם צריכות לשאול את עצמנו, מסביב למוצר, בהקשר של מחיר, זה מה ערכו של המוצר בעיני הלקוח, והחלטות שצריכות להתקבל בהקשר של המחיר, זה מדיניות מחירים, ומדיניות הנחות. אנחנו נראה הרבה פעמים כמהלך שיווקי מובהק, אני רוצה לתת כדוגמה את ויקטוריה סיקרטס, כי אני חושבת שזה אחת החברות שהכי הייתה פורצת דרך בכל העולם של מדיניות
של
מחירים והנחות, הם פשוט אפשרו ללקוח, זה נקרא להגדיל, אפסייל, הם פשוט אפשרו ללקוחה או סלש לקוח, להגדיל את עצמה, היא הולכת בחנות, וכל החנות, כל החנות מלאה בסטיקרים כאלה של buy two get one, buy three get three.
וואו, זה נשמע לי, מה זה מובן מאליו עכשיו, את אומרת שזה
כי היום, אבל הם היו ממש פורצי דרך. ויקטוריה סיקרטס היו אחת החברות הראשונות להשתמש במודל הזה, שאני מכירה לפחות במס מרקט, כן? שבן אדם נכנס לחנות ורואה את הפרסומת, בלי שמוכר מגיע אליו, ניגש אליו ואומר לו, אם תקנה שתיים, תקבל אחד. זאת אומרת, אין פה בכלל התערבות של... של איש מחירות.
של מגע אדם.
ללא מגע אדם. הוא נערז ללא מגע אדם.
בפרק הקודם אתן ציינתן את זה שלפעמים יש עונתיות במחירות, ושבתחזית הפיננסית צריך להביא אותה בחשבון. והנה דוגמה לאיך האסטרטגיה השיווקית שלנו, שקשורה גם במחיר, יכולה להתכתב עם הדבר הזה, נכון. עם העונות האלה, ולהחליט אולי שאחד הפתרונות לעונה חלשה, למשל, זאת אסטרטגיה של מחיר ומדיניות בדיוק. של הנחות.
לאחרונה יצא לי לשמוע פרסומת ברדיו, זו הייתה חברת תיירות ישראלית שמוכרת חבילות נופש לחול. מה שהיא הציעה בעצם, עכשיו אנחנו בחורף, כן, עדיין, כשאנחנו מקליטות את הפרק הזה עדיין חורף, והיא פשוט הציעה מדיניות ביטולים, שזה גם יושב מסביב למחיר בסופו של דבר, אתה קונה את החבילה, החבילה היא כנראה תהיה טיפה יותר יקרה ממה שהיא נמכרת בדרך כלל בעונה הזאת, לקיץ, למי שמקדים להזמין לקיץ, והם בעצם אפשרו מדיניות ביטולים על חבילת הנופש עד, לא יודעת, שבועיים לפני הנסיעה, כדי לעודד כן. אנשים להזמין, מתוך אמונה שהם בעצם ישריינו, אני בטוחה שזה לא אמונה, אני בטוחה שיש פה בחינה לא, של כלכלה התנהגותית.
בסדר, ברור.
כן, הם יודעים שאנשים שמזמינים מראש, הם כנראה משפחות וכולי, שמשריינות מראש את החופש.
בואו נעבור לפי השלישית שלנו, פלייס, מקום. כאן אנחנו צריכות להביא בחשבון את מיקום הארגון, את המוצרים שלו, את השירותים שלו. זאת אומרת, אשכרה יש חשיבות לאיפה אנחנו נהיה במרחב הפיזי או במרחב המקוון שהיום הוא קריטי, לא פחות. כן, זה עוד ממד, צריך ממש להתחשב בו. זה גם אומר איפה המוצרים שלנו יהיו, או איפה אנחנו ניתן את השירות. ואז מזה נגזרים גם אופני ההפצה, שזה חלק חשוב.
נכון.
אנחנו חייבות לחשוב עליו, שוב, כנגזרת למיקום הזה.
נכון, וזה ממש זורק אותנו לקנבאס, לסגמנט בקנבאס, שנקרא צ'אנלס, ערוצים, כן, ערוצי ההפצה שלנו.
נכון.
ובעצם בתוך אותם ערוצי הפצה, אנחנו צריכים לחשוב גם על מה התוסף ללקוח. הרבה פעמים במוצרים שאנחנו מדברים עליהם באי-קומרס, אז היום אנחנו בסחר מקוון, אנחנו רואים היום שהמיקום הוא גם פונקציה שמשליחה על מחיר ועל קהלי היעד. לא תמיד קהל היעד שקונה באלי אקספרס, באותו מקום את אותו מוצר כביכול,
מעניין.
קונה את אותו מוצר בהתנהגות המוצרית שלו, כמו אי-ביי או כמו אמזון, למרות שכביכול זה אותם עולמות, אבל אנחנו מצפים מאלי אקספרס לתצורה מסוימת של פלייסמנט, לתצורה מסוימת של מחירה, למחיר נמוך יותר, וכתוצאה מכך הרבה פעמים, לא נעים להגיד, אבל למוצרים טיפה פחות איכותיים. ולעומת זאת, במיקום אחר, במיקום שהוא אותה חנות וירטואלית כביכול, אבל היא eBay / Amazon, הרבה פעמים אנחנו נקבל, נהיה מוכנים לקבל מחיר גבוה יותר, בגלל השוני במקום. וכתוצאה מכך, בכביכול מוצרים.
כל דוגמה שאתן נותנות מבהירה לי, כל פעם מחדש, למה קהל היעד הוא הליבה. וזה מדהים, כי קהל היעד ממש משנה את המיקום, כמובן,
נכון.
וגם את העיצוב, וגם את הציפייה של קהל
זה,
היעד,
זה נכון
וגם
אפילו,
את מה שאני מוכנה לתת.
זה נכון אפילו למדיניות השילוח, בטח באי-קומרס. יש מלא אתרים מסחר מקוונים, שלא עושים שילוח לישראל. אפילו שישראל היא נחשבת אירופה, בהגדרה, לא יודעת, הכלכלית שלה, אני לא אקור לזה.
אבל זה גם מוכיח שהחשיבות, כשאנחנו מדברות על קהלי היעד, ואני מחזירה אתכם לפרק מיפוי קהלי יעד בעונה ראשונה, הוא על ההתנהגות של הלקוח. כי ברגע שאני מבינה לעומק את התנהגות הלקוח, אני מבינה את ציפיות הלקוח, ואז כתוצאה מכך אני מבינה איפה המיקום שנוח לאותו לקוח לקוחה, מה המחיר שהוא היא מוכנים לשלם, ואיזה סוג של מוצר הם מצפים לקבל.
כן.
ולכן האפיון ההתנהגותי של קהל היעד, הוא הרבה יותר חשוב מאפיון דמוגרפי, גיאוגרפי וכו' וכו'.
וגם כלכלי, כי בעצם מה שאמרת קודם היה יכול להישמע, כאילו שאנשים שמרוויחים יותר, שיש להם יותר שכר נגיד, היו הולכים לסתם אמזון. אבל זה לא,
לא
נכון.
לא, לא, זה ממש
זה
לא נכון.
זה למה הם מצפים מהמוצר. יכול להיות בן אדם שמרוויח מלא כסף, ולא אכפת לו שהמוצר הספציפי שהוא מזמין עכשיו, יהיה באיכות קצת פחותה, ויגיע אחרי 3 שבועות, או יתעכב איפשהו, זה מה שלא מעניין אותו.
או שלבן אדם שאין לו שקל בכיס, יותר חשוב הסטטוס, סמל
כן,
הסטטוס.
נכון, דוגמה הפוכה.
מוצר מסוים נותן
נכון.
לו.
אז יש לנו הרבה החלטות לקבל בהקשר של מיקום, ערוצי ההפצה שכבר דיברנו עליהם, איך המוצר יגיע ללקוחות, איזה לוגיסטיקה זה גוזר. זהו, אנחנו יכולות לעבור לקידום?
יאללה. זה באמת הפי הרביעית, קידום.
Promotion.
דיברנו על הכל עד עכשיו כאילו מסביב לשיווק, כשקידום הוא בעצם תהליך השיווק עצמו. העולם הזה של קידום מורכב גם ביחסי הציבור, גם מהמהלך הפרסום, גם ממהלך קידום המחירות, והוא דה פקטו מה שקורה בעולמות השיווק הרבה פעמים, כלומר החברות החיצוניות, הרבה פעמים יעבדו איתנו על בניית אסטרטגיה של יחסי ציבור, ופרסום ומיתוג והדברים הללו, כשמיתוג אנחנו עוד רגע נדבר עליו גם בנפרד.
אז זה מעין שם גג לכל הפעילויות האלה שכרגע תיארת. ואם ננסה להגדיר את הגג הזה, את הקידום הזה, אז זה בעצם כל מה שמעלה את ההיכרות לכך שהמוצר שלי קיים. כל מה שמאפשר לאנשים...
זה גם היכרות וגם... זה גם היכרות, אבל גם כל הרכיבים שדיברנו עליהם עד עכשיו.
מתכנסים לפה?
בדיוק. כאילו כמה הוא עולה, ולמה הוא עולה ככה, ומה הוא משדר, ועבור מי הוא נמכר. כאילו זה בעצם כל הדברים האלה ביחד. תחשבו על כל פרסומת שאתם רואים. לפעמים אין התייחסות, כאילו מה זה לפעמים? מלא פעמים אין התייחסות ישירה למי קהל היד.
אם אתה קהל היעד, אתה תרגיש משהו,
אבל כל הערכים האלה הם יושבים, מה זה טוב בתוך הפרסומת, אחרת היא לא פרסומת טובה.
נכון. ובעולם הזה בעצם אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון הרבה פעמים את העלויות שלנו אל מול קהל היעד שלנו. מה זה אומר? זה אומר שאם אני רוצה להגיע לקהל יעד מאוד מאוד יוקרתי, במהלך שלי של הקידום אני צריכה לקחת בחשבון שכנראה אני צריך להוציא לפעמים, כמובן, לא מעט כסף על מהלך הקידום עצמו.
למשל, מחירה אישית. אחד על אחד.
כן, שזה בין היתר גם קשור לפלייס. איפה הלקוחות שלי מסתובבים?
כן.
כנראה שמישהי סופר פנסי תסתובב במועדון פולו, ולא לא תסתובב בשוק הקרמל.
חשוב להגיד שארגוני, אלינה פה לא בטוחה.
אני חושבת שאפשר גם וגם, אבל בסדר.
בסדר, אבל שוב זה מחזיר אותנו.
אולי תגיע לשוק הקרמל לעשות טיול קולינרי.
שוב זה מחזיר אותנו לניתוח התנהגותי. חשוב לי להגיד רק דבר נוסף, שרוב הארגונים לא משתמשים רק בדרך קידום אחת. יש הרבה דרכים לקדם, ואנחנו יודעות שבתחילת הדרך גם הגדרנו את קהל היעד, אנחנו יודעות שבדרך כלל יש לנו יותר מקהל יעד אחד, וזה ממש לגיטימי שיהיו לנו דרכי קידום שונות לכל קהל יעד.
ובדיוק כמו שאנחנו יכולות לפעמים לראות ריבוי מאוד מאוד גדול של ערוצים, בטח ובטח במחירה שיש לה הרבה מאוד סגמנטים של קהלי יעד, אז יש לנו גם מדיה חברתית, וגם מדיה מסורתית, וגם אחד על אחד, וגם הפניות, וגם ניוזלטרים, וממש המון המון ריבוי. יכול להיות לעתים גם אסטרטגיה של קידום, שאומרת, אני לא עושה פרסום ושיווק בכלל, וכל האסטרטגיה שלי של מהלך שיווקי, היא בעצם לדוגמה מפה לאוזן, הייתה לי לא מזמן שיחה עם קרן השקעות, שבאופן מודע, האתר שלה הוא מאוד מאוד נקי, דל. נקרא לזה, כן. אין להם לא נוכחות במדיה החברתית, כמובן שום פרסום שאינו, שהוא פרסום מסורתי, לא משלמים למשרד יחס הציבור, לא עושים הודעות, לא שום
לא כזה אחר. לא שלטי חוצות וכולי.
והם ממש שמים את הדגש שאם זה קרן אימפקט, קרן שמשקיעה בהשקעות שיש להם גם החזר כלכלי, אבל גם החזר חברתי סביבתי, אם אתם רוצים לשמוע עוד, אנא חזרו שני פרקים אחורה, אנא חזרו פרק אחד אחורה, אבל באמת הם החליטו שאם אתה יזם אימפקט מספיק טוב, אתה תגיע אליהם.
זה מדהים, כי יש הרבה מאוד מחקרים בעולם המנהל עסקים שמדברים בדיוק על זה, על ה-word of mouth, והם מדברים על העוצמה של שיווק שהוא מפה לאוזן בלבד, כן. ואומרים שלשם העולם השיווקי הולך. אומרים שככל שאנחנו נפחית ורק נבטיח שיש לנו שגרירים מספיק טובים, והם יודעים מי האנשים האחרים, עיין ערך. הלקוחות שלנו, שמחפשים אותנו, או ארגון דומה למה שאנחנו עושים, הם כבר ידאגו להפיץ את הבשורה.
נכון, אבל אז עדיין, אני אומרת, למשל, מעולם התוכן שלי, אני מאפרת, וזה עולם מאוד ויזואלי. כל הלקוחות שיש לי מגיעות מפה לאוזן.
נכון.
אני לא עושה פעילות שיווקית בכלל, נכון. אבל כשלקוחה מתקשרת אליי, היא רוצה לראות תיק עבודות. היא לא תסגור איתי.
בסדר, אבל את לא מפיצה את זה, את רק דואגת שיהיו לך תמונות.
אני דואגת, זה כן נמצא בפלטפורמה ציבורית, זה כן נמצא באינסטגרם, אבל אני לא מממנת קידום של הפוסטים, אני לא מממנת קידום של התמונות.
אבל זה ממש כמו שאם מישהו שמע על הארגון שלי, אז הוא יגיע לפגישה. עכשיו, זה לא אומר שאם הוא שמע על זה מארבעה חברים, שזה הרבה, הוא מכובד, זה לא אומר שהוא מיד יסגור איתי חוזה. הוא יבקש לראות את הפעילות שלי, הוא ירצה שאנחנו נדבר קצת, אני אספר לו מה אני יכולה להציע ספציפית, לא. אבל עצם זה שהוא הגיע לדלת שלי, בלי יותר מדי בלגן בחוץ של שלטי חוצות, של פרינטים וכולי.
כאילו לא היה צריך להיחשף עכשיו שבע פעמים לשירות שלי,
אלא פשוט יערה המליצה לו, ואז אלינה המליצה לו, ואז הוא הגיע אליי. זה word of mouth מאוד מוצלח. מה שנקרא להביא אל הדלת.
וגם אני חושבת שבאמת בקמפיינים שונים, אנחנו יכולים לראות בהתאם לצרכים של אסטרטגיית המחירה הנקודתית של נקרא לזה מוצר, אבל זה לא תמיד מוצר, את ההבדלים המשמעותיים האלה, כי פוליטיקאי לדוגמה, או פוליטיקאית, לא משנה, הרבה פעמים השתמשו בהטייה הקוגניטיבית, שאומרת ככל שאני נחשפת למשהו יותר, ככה יותר קל לי להקל את הדבר הזה, וככה יש יותר סיכוי שזה יתחבב עליי, אוקיי? לא נדבר על קמפיינים של בחירות, אבל הרבה פעמים אנחנו נחשפים לרמה מאוד מאוד ירודה של קמפיינים, מתרגלים אליה, ולכן יש לנו איזושהי הטעיה קוגניטיבית שאומרת, זה לא נורא. הסוג הזה של חשיפה מאפשר להגיד שזה לא התנהגות שהיא אינה נורמטיבית, ולכן להתחבר למסר שעומד בבסיס, ולעומת זאת, הטעיה קוגניטיבית אחרת אומרת, ככל שמוצר הוא יותר אקסקלוסיבי, יש פחות חשיפה אליו, כמובן לא בפוליטיקה, אבל במוצרי צריכה מסוימים, או במועדונים ספציפיים שאני רוצה להיות חברה בהם, יש ביטוי, את הביטוי הנפלא, אני לא רוצה להיות חברה במועדון שיקבל אותי, אז זה בדיוק זה. כלומר, יש לנו ממש הטעיות קוגניטיביות בבסיס העולם השיווקי, שמובילים לאסטרטגיות שיווק שונות באופן דרמטי, וכמובן זה משפיע על המוצרים, על המחירים, ועל בכלל החשיבה שלנו מסביב למה הציפייה של קהל היעד,
כן.
מי איתנו.
אני רוצה להגיד כאן, פתאום אני מרגישה צורך לתת איזו כוכבית מאוד חשובה. עולם השיווק בסך הכל נועד כדי שבאמת תוכלו להגיע לקהל היעד שלכם. העובדה שהיום אנחנו חיות וחיים במאה ה-21, שחרושת הפרסום שכבר נכתב עליה הרבה בשנות ה-60 של המאה הקודמת, הרקיע שחקים, אף הגזימה, ולא יודעת מה היא כבר, אני לא יודעת איך לקרוא לה, העובדה הזאת לא צריכה לבלבל אתכם. אתם לא צריכים להיות חלק מאיזה מוסד שמקדם את עצמו עכשיו,
לא, אבל כן צריך, אבל כן צריך לשים לב.
אובססיבית, מגזמת, עם מסרים שהם חסרי טעם, שהם רק, זה יעניק לך אושר. לא, לא, לא. אנחנו מדברות כאן על שיווק שהוא באמת, אני יודעת שיש מוצרים שאנחנו רוצים להגיד שבסוף התהליך ובסוף השרשרת אולי גם משיגים אושר. למשל, כל מיני מוצרים שדיברנו עליהם, שמשפרים את המוטוריקה העדינה ויכולים להחזיר אנשים לשוק העבודה, וזה באמת יכול לשפר בטירוף את כל החיים שלהם, אבל זה לא המסר שאתם רוצים למסור לבן אדם. צריך להתנהג בפרופורציות, במידתיות, לעולם השיווק, לא ללכת לאיך שנראה היום רחוב ממוצע.
אני רוצה לשים כוכבית על הכוכבית, בסדר?
סבבה.
כאילו יש איזושהי אמירה, any publicity is good publicity, as long as they get...
No such thing as bad publicity.
As long as they get the name right. כל זמן שאומרים את השם שלך כמו שצריך, אין כאילו פרסום, שהוא לא טוב. ואני חושבת שזה ממש 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 לא נכון. אני חושבת שזה לא נכון גם פה עם כוכבית, כי אני עבדתי בארגון שאנשים, כאילו, אם איזשהו כתב היה כותב את השם שלך כמו שצריך, זה היה שוס...
אבל זה בגלל השם של הארגון, זה לא בגלל הכתבים.
בסדר, אבל אני לא... אני מסכימה איתך, אפרופו שיווק.
שזה מחזיר אותנו. בדיוק, זה מחזיר אותנו למוצר.
אבל רגע, לכוכבית על הכוכבית, רציתי לומר שיש, כאילו, אני כן חושבת שארגונים צריכים לחשוב טוב על המסרים שהם מוציאים החוצה.
בוודאי.
יש חשיבות לאחידות המסרים, יש חשיבות לאחידות השפה, יש חשיבות להתבטאויות ציבוריות שנוגעות לכל מיני, למשל, מהלכים חברתיים, טרנדים חברתיים שקורים.
בוודאי.
אנחנו רואים חברות שנפגעו קשה בגלל התבטאויות סופר גרועות שקרו להם סביב נושאים חברתיים או נושאים ש...
ללא ספק, ואני חושבת שאת רק מחזקת את מה שאני אומרת. אם יש מסר שחשבתם עליו והוא משרת את הקשר שלכם לקהל היעד, והוא קורא לקהל היעד, והוא מדייק, והוא מחדש, אם גם זה בסדר גם לשנות את המסר מדי פעם, הכל בסדר, אם שיניתם את האסטרטגיה וכו', הכל בסדר. אז תצמדו אליו, אל תהיו מוגזמים, אין לי דרך אחרת להגיד את זה.
הנרטיב צריך להיות קוהרנטי נקודה.
נכון, ובאמת צריך להיות שם סיפור, אפרופו נרטיב, זה נכון. דיברנו על זה.
צריך להיות סיפור קוהרנטי, ענייני, שרלוונטי אליכם, ורלוונטי להקשר התרבותי, כי כשאנחנו מדברים על שיווק, והרבה פעמים אנחנו רואים את הטעות הזאת, כשמוצרים נכנסים לשווקים שאין להם מושג, ואין להם אנשי מכירות שם, ולא עושים תהליך טוב, ומנסים את אותו מסר שעובד בשוק אחד למכור לשוק אחר, או בקהל יד אחד למכור לקהל יד אחר, וממש רואים את החריקות, ממש, כי הרבה פעמים זה יכול אפילו להוביל, והיום באמת בעידן הוויראלי, אנחנו יודעים שהוויראליות היא לא רק בצד המפרסם, אלא גם בצד הצרכן.
כן,
ואם אתם פרסמתם לי מסר, לא נגיד את שמם, סופר גזעני שהוא אנטי-פמיניסטי, מיזוגני על נשים רוסיות, שלא תתפלו שאני אחרי זה אגיד את כל מה שאני חושבת עליכם בכל פלטפורמה תחת עץ רענן, ובטח ובטח שאני לא אשתמש במוצר.
מה שנקרא,
תמות נפשים פלישתים.
את הופכת ל-word of mouth הפוך.
בדיוק.
למה לא להשתמש במוצר הזה?
בדיוק.
חשוב. תביאו בחשבון גם את האנשים האלה. בואו נדבר על מיתוג, כי זה חשוב, וזה כבר עלה בשיחה שלנו בפרק הזה. מיתוג הוא, בואו נגיד, התחושה או האווירה שמתקבלות בקרב הלקוח. וזה נובע מדברים מאוד קונקרטיים, מאוד ספציפיים.
כן, מיתוג. זה נשמע פלאפי, אבל זה לא.
נכון, זה נשמע. זה נשמע.
רך כענן. כאילו, טעים כסערות סבתא.
זה ממש קשור לשם, ללוגו,
נכון,
לפונט.
נכון, לצבעים.
כן, לצבעוניות.
כל התחושה שהמותג יוצר בנו.
מקודם, כשאלינה אמרה בידול, המיתוג חייב מינימום לרמוז על הבידול שלי, ובמצב הטוב, להבליט את הבידול שלי. זאת אומרת, אם המיתוג טוב, אז המעצבת שלנו לקחה את המסר המבדל שלנו, או את הפיצ'ר המבדל שלנו, והצליחה באמת בתחכום על להכניס אותו לנראות.
וממש הכל כרוך יחד, הכל מדבר את אותה שפה, הלוגו נותן לנו את האווירה של המוצר, אפרופו קולה, נגיד טעם החיים. תסתכלו על הפרסומות למשל של קוקה קולה. זה תמיד מסיבה, כאילו, תמיד, נכון. יש שם תמיד מסיבה, זה תמיד רייב מטורף, עם מלא זיקוקי דינור, כאילו תמיד יש שם התרחשות, שגם אם אתה בן 6,000 וגם אם אתה בן שנתיים, אתה רוצה להיות במסיבה הזאת. כאילו, גם אם זה לא הקטע שלך, אתה רוצה לשתות קולה עכשיו.
ומותג הרבה פעמים יכול גם להוביל לאי הבנה של המוצר, כלומר, בנייה, אם אמרנו
שיווק לא טוב. תני לנו דוגמה.
אני אתן דוגמה ואני אעשה לעצמי שיימינג על הדרך, כי זאת הייתה פשוט בחירה על הפנים של שם
למסקט?
כן.
אני מסכימה איתך.
נכון. אז לפני כמה שנים, התואר השני שלי הוא בביטחון ואסטרטגיה צבאית, ומאוד חרה לי כשלמדתי שאין נשים איתי בתואר. אמרתי, טוב, אני חושבת שהגיע הזמן להקים פורום לנשים צעירות, בעיקר אקדמיות, שמעוניינות בביטחון ואסטרטגיה צבאית, תחום מאוד מאוד ספציפי, יש לציין, וגם שמתי על זה עוד ועוד מגבלות על מה מעניין אותי, אבל בגדול אמרתי, אני רוצה שניפגש ביחד ונלמד את זה.
את יודעת שאני לא הבנתי שזה מה שאת רוצה לעשות?
עד הרגע הזה,
עד נקודת הזאת? עד נקודת הזמן הזאת, כי מבחינתי זה ממש כאילו זה סופר, נושא שסופר מעניין אותי, אבל אני הייתי בטוחה שאת בכלל מכוונת לעולם התעסוקתי.
לא, זה לא מכוון לעולם התעסוקתי, אבל יש
הרבה בעיות. אני רק אציין שאני מכותבת לכל, אני מקבלת כל ניוזלטר שלך, מעורבת בכל השאלונים שאת עשית, כאילו אני עניתי על כל השאלונים שאת עשית,
ואני לא הבנת
על נקודת הזמן הזאת.
אז אני עושה לעצמי פה שיימינג, ואת מוסיפה לו, אבל באמת, השם של המיזם הוא מיס קאט, אבל קאט עם דאבל טי. למה? על שם קאט צ'אפמן, שהייתה פמיניסטית, שהובילה את התיקון לחוקה האמריקאית, שאפשר לנשים להצביע, אבל למה זה ספציפית על שמה, ולא על שם פמיניסטיות אחרות? כי קאט צ'אפמן בעצם ביום ההצבעה, היא ידעה שהיא מעוררת כל כך הרבה אנטגוניזם, שהיא לא הגיעה לסיטי הול, לנקודת ההצבעה, כי היא ידעה שהיא תעורר יותר מדי אנטגוניזם, ויצביעו נגדה ספציפית. כלומר, מאוד אהבתי את הסיפור של אישה, שבאמת לא רק מביאה את המהפכה באמת אליה הביתה, לשוויון זכויות אמיתי בהצבעה דמוקרטית, אלא גם מוכנה לקחת צעד אחד אחורה ולהגיד טובת הכלל לפני, שלדעתי הרבה פעמים, לא לדעתי, גם מוכיחים את זה, זה כבר מוכח מחקרית, נשים ככה מנהלות את המסע ומתן האסטרטגי הצבאי שלהם. אנחנו הרבה פעמים ניקח את הצעד אחורה בשביל טובת הכלל אל מול האגו, שגברים מנהלים הרבה פעמים מסע ומתן צבאי מול אגו.
מזכירת לי, זיסטרטה קצת.
נו יופי, אבל רק אלינה מכירה את הסיפור הזה.
רק אני מכירה את הסיפור הזה.
ונתנה שם שלא עושה שום אסוציאציה.
וזה נשמע כמו גברת חתול, וכל הזמן אנשים אומרים לי שהקונוטציה של נשים וחתול זה מיני בגלל קאטוומן.
באמת?
אז אפילו עשיתי לעצמי עוול בזה, וכמובן שהמותג, הצבעים שלו הם שחורים וכחולים כהים, כמו שבשיח הצבאי, ויש שם כזה כמו מלכה של שחמט, וזה מאוד כזה, לא? ומסקט, כל הזמן חושבים שזה, שנתתי את זה, כי נשים הם כזה חתוליות וסורטות וזה,
והן יכולות להיות גם מתוחכמות וגם מיניות, ולא, זה לא היה המסר.
לא, קאט צ'אפמן, תקראו היסטוריה.
אני חושבת...
לא, רגע, אל תקראו היסטוריה, אל תקראו שם טוב למוצר שלכם.
ותקראו היסטוריה. עוד קונספט מגניב שרואים, אפרופו מיתוג וכאלה, אנחנו רואים היום מלא 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 חברות אופנה, שמשתמשות בקונות בעצם זכויות לשימוש במותגים מסוימים, כמו למשל דיסני. בדיסני יש לפחות, שתי חברות אופנה שאני יכולה לחשוב עליהן עכשיו, שזו דלטה, שמשתמשת בדמויות.
סמלים.
היא בעצם כל עונה, לדעתי מוציאה 2 או 3 קולקציות, שנוגעות באחד המותגים של דיסני, באחד
דמויות,
אחת סרטים. הדמויות, כן. וגם H&M, אני חושבת שבחול זה גם, איך קוראים לה הרשת הזולה הזאת, המקבילה של אורבניקה?
פריימרק.
גם פריימרק קונה... קונה זכויות. מותגים, קונה זכויות לשימוש בדמויות של דיסני.
ואז בעצם אנחנו משתמשים במותג של מישהו אחר, בשביל לחזק את המותג
בדיוק,
שלנו.
כן. בדיוק. וואו. וזה מגניב, הם עושים בגדים מגניבים, וכזה כלי בית מגניבים, ולעשות שופינג.
אז מיתוג מאפשר לנו לתקשר את ההצעה שלנו ביעילות, לבלוט בשוק, ליצור דרכי תקשורת יעילות ומרשימות יותר, לחזק עדיפות על פני מתחרים ונאמנות מצד הלקוחות, כי הם יודעים בשביל מה הם באים, להגדיל רווחים, זה עוד משהו שמיתוג אמור בסופו של דבר לאפשר. חשוב לבנות מיתוג בעל זהות, זאת אומרת שלמוצר או לשירות שלנו ממש יש אישיות, ככה אנחנו רוצים ורוצות להתייחס לזה, וזהות מיתוגית חזקה מוסיפה ערך לשורת הרווח של הארגון, זאת אומרת שאני יודעת מה אני מציעה אשכרה ברמה הפונקציונלית או ברמה הרגשית, ואז אני אפילו מעלה את זה בריבוע בעזרת המיתוג שלי, וכשאני ממש מצליחה להתמצב בעזרת המיתוג, אז כולם יודעים שאני באמת מספקת את הצעת הערך הערכית, או הרגשית, או הפונקציונלית, שלשמה בכלל התחלתי.
כן, יש הלימה בין, בין המסרים שלי לבין הצעת הערך.
כן. באמת, כמו שגיל אמרה, זה לא רק שמיתוג מכיל הרבה בתוכו, אלא גם כל המכיל הרבה בתוכו הזה צריך להיות כתוב. אני צריכה כן. לדעת איך נראה הספר המותג שלי, ומה הערכים הבסיסיים שלי, ומה הנרטיב הסיפורי שאני מנסה להעביר, ואיזה פרסונות, איזה סוגים של אישויות אני מנסה למכור להם או להן את המוצר שלי, מה נכלל בתוך מהלך המחירה הזה. כלומר, כל עולם השיווק הזה הוא לא רק תיאורטי אצלי במוח איזה קולאז' הדפסות שכזה, קולאז' גזרי עיתון, אלא ממש...
נפיץ ברושור.
בדיוק. ספר, כתוב, שאלה, ואני יכולה כל פעם לחזור, ולהיזכר מה הערכים שלי, איך אני בונה את הקמפיין הבא, איך אני ממשיכה לתקשר את אותו נרטיב.
ועושה חפיפה לעובד הבא בקלות.
וואו.
אני חושבת שזה החשיבות מספר אחת של ספרים.
שימו לב שכל הידע שלנו, הוא ממש לא יוצא החוצה. אנחנו תמיד נדע יותר ממה שבסופו של דבר, אשכרה יהיה בפרינט שלנו. או לא חשוב איפה, בבאנר שאנחנו נרכוש בשוק המקוון. וזה קריטי, כי בעצם זה מאוד דומה לכל מה שעשינו עד עכשיו. כל התהליך הזה של החשיבה העיצובית, הלקוח לא יהיה חשוף אליו. הוא יהיה חשוף בסופו של דבר למוצר שאשכרה משרת את מה שהוא צריך, שעונה לו על הצורך, שפותר את הבעיה. אנחנו נדע שהוא מוכן לשלם על זה ככה ולא ככה, וזה טווח המחירים, ושהבעיה היא בעיה שונה מבעיה אחרת, שלקוח טיפה שונה מתמודד איתה וכו' וכו' וכו'. ולזה אנחנו קוראות הקצה של הקרחון. המיתוג הוא בסופו של דבר סך של הרבה מאוד מחשבות, מונחים, אסטרטגיות, אותו ספר שאלינה דיברה עליו, אבל מה שיצא החוצה זה רק טיפ אוף די אייסברג, הקצה של הקרחון שאותו באמת אנחנו נראה, וזה הפונט, וזה הצבעוניות, וזה איזה מסר זה מוסר לי, ואיזה רגש זה מעביר בי, וכולי. עכשיו אנחנו צריכות לחשוב, גם במסגרת של מיתוג, על האדם או הארגון שאליו אנחנו משווקים.
הפרסונה.
נכון, הפרסונה. ואנחנו צריכות לדעת להגדיר אותה ברמה די טובה. כמו שעשינו לקהל היעד בשביל המוצר, עכשיו צריך להגיד, רגע, יש לי מוצר ממש טוב, אבל איך אני גורמת לאלינה לדעת שזה הדבר שיפתור לה את הבעיה? מה, אני צריכה לספר לה את כל הסיפור? אז לך יש בעיה כזאת וכזאת, ואת מוכנה לשלם עליה X? לא, זה לא עובד ככה, וכאן באמת דרוש תחכום, וגם יכולת תמצות מאוד מאוד טובה. אנחנו באמת צריכות לשלוף את הדבר המדויק ביותר שצריך להגיד לאדם שמולנו, כדי שהוא יבין שמדובר באמת במוצר שהוא זקוק לו.
כן, שלאן זה חוזר? זה חוזר באמת לרמה ההתנהגותית. אני ממש ממש אוהבת את הסלוגן של אלפא רומאו. בואו נתחיל מזה שכמו כל רכב אחר, הפרסומות של אלפא רומאו, הם מציגים את הרכבים שלהם.
כן.
פשוט, יש רכב שנוסע באיזה יער בשוויץ. בדרך כלל אנחנו לא נראה את הנהג, אבל יהיה לנו ברור שזה גבר שנוהג במכונית. הוא תמיד נוסע כאילו ברייס מטורף.
הוא גם תמיד חתיך על.
כן, לא רואים אותו, אבל...
אבל את יודעת שהוא חלום.
כן, אבל הוא לובש חליפה, הוא חיל ג'יימס בונד.
אני משלימה את זה
בראש שלי. בדיוק. ואז עולה הסלוגן הבא, זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי.
מה? מה זה אומר?
תקנה אלפא רומאו ותגלה. תקנה אלפא
רומאו ותחיה. זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. אני חושבת... שזה סלוגן גאוני, כי הוא פשוט,
וואו.
הוא לא אומר לך, קוקה קולה זה טעם החיים.
וואו, זה אשכרה. כל מה שאני מתנגדת לו, בסלוגן אחד.
בדיוק.
וואו, זה כאילו המוצר אמר, גיל מרקוביץ' היא לא קהל ליד. אובייסלי.
כן, אבל יש מלא אחרים שהם כן קהל ליד, בסדר? אני אישית ממש חובבת מכוניות, ואני מאוד חובבת בכלל ספורט מוטורי וכאלה.
כן, אבל בלי זה אתה לא באמת חג.
אבל שימי לב שהם בכלל לא הזכירו את המוצר.
כן,
כאילו
כן.
אין הוא לא אומר לך, אלפה רומאו, כן, תקני את המוצר, בעקיפין, יקרה ככה.
בעקיפין,
בדיוק.
בעקיפין. ולכן, זו דוגמה טובה, כי בעצם היא גורמת לנו לשאול את השאלה, במה קהל היעד שלנו מאמין? הפרסונה הזאת. נכון. במה הוא מאמין?
אבל האלפה רומאו היא באמת תוצר של אותה אמונה. כלומר, אם אני מאמינה שרק אם אני קונה רכב מאוד מאוד ספציפי, אני אחיה, אני גם אוכל... גם אוכל וגם יהיה מוכנה לשלם עליו טון הכסף.
כן, למרות שהוא לא נחשב רכב יוקרה, אגב. הוא יקר מבין הרכבים, אבל הוא... כאילו זה לא למבורגיני, או... כן, כאילו זה לא...
אז זה עדיין קהל יעד ספציפי, אבל אני חושבת שדווקא הווייב של אלפה רומאו, והפלייסמנט של אלפה רומאו הרבה פעמים...
כן, זה רכבים מאוד סקסיים.
אנחנו גם כאילו רגילים לראות אותם בסרטים מסוימים, אנחנו יודעים איפה אנחנו נראה אותם.
פרודקט פלייסמנט, אגב.
בדיוק, אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנחנו נראה את האלפה רומאו האדומה.
בפיאצה של...
בדיוק, בפיאצה. אתם משלימים את זה כבר בראש שלכם. אז הם באמת חיים את הסיפור של המותג.
רק אני מדמיינת קערות פסטה.
לא, לא, גם אני. הם חיים את הסיפור של המותג, אני חושבת שהרבה פעמים...
אני מדמיינת איך שוחטים את מי שהמציא את הדבר הזה בכיכר העיר, כן?
נהדרת שאת. הרבה פעמים המותג הוא בעצם פונקציה גם של הפרסונות שעומדות מאחוריו. אם תשימו לב, לאחרונה, אלפה רומאו הוא דגמה למשהו שהמותג והמוצר הם באמת מאוד פנים של חברה. אבל יש בשנים האחרונות הרבה מאוד חברות שבעצם המותג הוא שיקוף של הפרסונה של האדם שהמציא אותם או שמוביל אותם.
נכון.
יש חנות סקס אונליין שנקראת Wild Flower, שהיא בעיניי דוגמה מצוינת למיתוג, היא גם דוגמה מצוינת להרבה מאוד דברים ש...
I'm googling it right now at this very moment.
אבל מה מעניין, זו חנות שהמוצרים בה הם non-binary. בג'נדר. כלומר, היא חנות שמשרתת אנשים שהם על ספקטרום המגדר הרחב בלבד. כלומר, כל המוצרים שם, כולל מוצר חדש שהם בעצמם המציאו, הם רק לאנשים שבאמת מסתכלים על דברים מאוד, מאוד ספציפיים בקניית המוצרים שלהם בכללי בחיים, והדבר הפנטסטי שהם עשו, זה שמי שמדבררת את המוצר, מי שהקימה את החנות, היא ובן זוגה, לדעתי הבן זוג הוא כן רוצה שיפנו אליו וזכר, ולכן זאת הדרך הנכונה לפנות, אבל האדם שמדברר את המוצר, he they. אני לא יודעת אם יש לזה תרגום בעברית.
לא, זה כאילו סוג של הם.
זה הם.
אבל כן. מה ששלום חנוך אומר, זה לא he, זה לא who, זה her.
בדיוק, בדיוק. אז her מדבררת את מה שקרה בחוויית החיים האישית שלה, ובינה לבין בן זוגה, האינטראקציה מייצרת מותג שכל כולו הסיפור שלהם. מה שמגניב בחנות הזאת זה לא החנות, כאילו, אוקיי, כבודה ממקומה מונח ויש מלא חנויות אונליין, אבל מה שמגניב זה שאם תיכנסו לאינסטגרם שלהם, שזה באמת תופעה מרתקת ממליצה עליה בחום, כל שיח המותג הוא מסביב לשבירת מוסכמות מגדריות במיניות, שזה... באמת אף אחד אחר לא היה יכול להביא משהו כל כך, כל כך
עמוק,
עמוק שלא ממקום של זהות אישית
כן,
אמיתית,
כן.
וגם כל הפרסונות שלהם הם מוכרים ומוכרות, באמת חייבות להזדהות עם הדבר הזה, כי זה יותר מראה עלייך שיש לך את הדבר הזה בבית, מאשר או שאת משתמשת, או שאת פולוור, או כל דבר כזה אחר, מאשר כל דבר רנדומלי אחר בקניית מוצרים למבוגרים.
כן. אנחנו נגיד שהמחשבה על הפרסונה היא נכונה גם כשאתם B2B. זאת אומרת שאפשר לחשוב על הדבר שהארגון שאתם מוכרים לו מאמין בו, כשמה שהוא מאמין בו זה בעצם המשימה הארגונית. אז אתם צריכים להכיר מספיק את הארגון שעליו אתם מוכרים, כדי לדעת איך לפנות אליו וכו'. אז לא להיבהל, אם אתם B2B, כל מה שאמרנו רלוונטי, פשוט צריך להכיר את הארגון עד לפרטים הכי קטנים, מה המשימה, מה היעדים, מה האסטרטגיה שלהם וכו' וכו'.
זה נכון אפילו לגוורמנטס, דרך אגב, כלומר,
בטח.
גם כשאני מוכרת B2G. קורפרט לקורפרט, אני רוצה לחשוב, כאילו לאנטרפייז, אני רוצה לחשוב על הפרסונה של האנטרפייז, אבל גם כשאני מוכרת לממשלות, ואנחנו רואים את זה עם כל מיני דברים טרנדים שממשלות עושות, המיתוג הוא הרבה פעמים חשוב לא פחות מהסיבות מאחורי הרכישה של הממשלה את המוצר הזה.
כן. חשוב להגיד שוב, זאת רק נגיעה. שיווק הוא תחום שאנשים לומדים שנים, זה ממש מקצוע. אנחנו בכלל עוד לא דיברנו גם על הפלטפורמות של השיווק. כמובן שאתם ישר חושבות על כל עולם הרשת ושיווק ברשת, ברור, זה עולם ומלואו, וכל פלטפורמה גם מייצרת מומחיויות אחרות ודורשת מיומנויות אחרות. אז בסדר, זה רק הבייסליין, קו הבסיס שמנקז לתוכו את ההבנה של לקוחות, של השוק ושל המוצר, שזה בעצם כל מה שלמדנו עד עכשיו, אבל כאמור, זה רק על קצה המזלג. אז אנחנו עוד לא ממש נפרדות מכן, אבל אנחנו על הגבול של להיפרד מכן. נותר רק פרק אחד. כן, את חושבת שזה הסאונד ירה? אני הייתי אוהבת.
אני לא יודעת, אני רוצה לבכות, אבל זה לא עבד טוב.
תודה רבה שהזמתם. תודה לכן, אלינה שקולניקוב ויערה כהן. תודה למיכאל אושבנק, טכנאי השידור.
תודה
לגילגול. תודה לי, תודה לאסף רפפורט, עורך הסאונד שלנו, וגם ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. אנחנו נשתמע בפרק האחרון של מעורת הסטארט-אפ. יאללה, ביי.